הרבנית ימימה מזרחי לפרשת וישב וחג החנוכה.
שלום ראשון לציון המדהימות! וואו, אני מרגישה כל כך בטוחה פה במקלט הזה. העיר המוזעקת הזו, ואני קוראת למלחמה הזו, הרי זה שם נורא גברי, חרבות ברזל. השם האמיתי של המלחמה היא חברות ברזל. ואנחנו פשוט, באמת, כפיים לכם, מגיע לכם. אנחנו חברות ברזל. א', מפני שלא נשארו גברים בסביבה, כולם מגויסים או לא יודעת איפה, אז זה מה נשאר לנו. וחז"ל אומרים לנו שברזל אלה ארבע הנשים שהקימו את העם הזה באופן, באומץ אינסופי. ברזל זה בלהה, רחל, זלפה ולאה. המלחמה על השבטים האלה וללדת, יעקב לא יודע בכלל מה קורה לו, פה דודאים, פה מחליפים לו את האישה, פה נולד עוד ילד, פה איזה מלחמה על החיים. אנחנו לא מסוגלות, גם כשאנחנו רוצות להתנתק קצת, ללכת קצת. היה לי כנס, חזרתי לפנות בוקר ממינכן, כנס של כל רבניות אירופה, לא פשוט לי, כשאומרים רבצן קופצות 50 נשים, אני רגילה להיות היחידה, והן עוברות אתגרים לחלוטין לא פשוטים, האם נשים חנוכיה על החלון השנה, כי יש כל כך הרבה אנטישמיות מסביב, לא לשים כיפה, בחלק מהבתים מסירים את המזוזות מהפחד, ואי אפשר בעצם לברוח ממה שקורה פה בשדה התעופה בהלוך. אני רואה משפחות של חטופים מחזיקות את תמונותיהם והם מתלחששים, מביטים בי ומתלחששים, ואז הם שולחים לפניהם מישהי והיא מגיעה והיא אומרת לי, תקשיבי, את חייבת להגיד לו שיפעל לשחרר אותם. אני מנסה להסביר לה שאני לא יפה דרעי, אבל זה לא עזר. תגידי לו, ואז לא יכולת, אמרתי לה, בסדר, אני אגיד לו. אמרתי לבעלי, אתה חייב לשחרר אותה. אי אפשר לברוח מזה, ובחזור, הסיפור הפחות משעשע, אנחנו בטרמינל בפרנקפורט, ממש הלילה, ופתאום צעקה מעולם אחר של חיה. אני רואה בחורה צעירה קורסת, צועקת, ואימא שלה מחזיקה אותה, ואני שואלת מה קרה, ואימא שלה אומרת, עכשיו הודיעו שהחבר שלה נהרג בעזה, והצעקה הגדולה הזאת, אמרתי לקדוש ברוך הוא, אני שומעת צעקה אחת כזו ומתפרקת, מה אתה עושה עם כולם הצעקות האלה שעולות אליך, לא עלינו, מהבית כאן ומפה ומשם, ומה אתה עושה עם השקט, עם אלה שאסור להם לצעוק, שכשהם יוצאים מהשבי כבר קול לא נשאר להם. בואו נלמד על הכוח שלנו, על החוסן שלנו. אנחנו קוראים בשבת את פרשת וישב וכולם יושבים בפרשת וישב. כתוב על השבטים שהם יושבים בסקם ותעניתם, הם יושבים שבעה מפני שהם לא יודעים מה עלה בגורלו של יוסף אחרי שהוא נחטף אל הישמעאלים. הם מרגישים אשמים ובצדק, הם יושבים בסקם ותעניתם. יעקב היה יושב, ככה חז"ל אומרים, והיה חושב על המשפט האחרון שהוא אמר לילד הזה, לך נא וראה את שלום אחיך בעמק דותן, והיו, כך כתוב, מאב מתחתכין. איך אומרות האימהות עכשיו בהלוויות, לא עלינו? לא שמרתי עליך, לא שמרתי עליך מספיק. בסך הכל אמרתי לילד הזה, לך נא וראה את שלום אחיך, לך תשמור על המדינה ילד. וואי, הוא לא יכול לשאת את הצער הענקי הזה. ויוסף יושב, הוא יושב בשבי, במקום הכי חשוך שבן אדם יכול לשבת בו, והוא עובר את הדבר ששבוי הכי מועד אליו, הטרדה של הגוף שלו. אין יכולת אפילו להגיד לה לא לאשת פוטיפר מפני שהוא חפץ. הוא לא בן אדם, מותר לעשות לו בגוף מה שרק רוצים, וכשהוא מסרב משליחים אותו לתוך בית סוהר, ועכשיו מגיעה הטרגדיה האיומה והאמיתית של יוסף, מפני שבבית הסוהר היו איתו שני אנשים, שר המשקים ושר הרופאים, הוא מטפל בהם בשבי וכך קצת שוכח את כאבו שלו. מדוע פניכם רעים? ספרו נא לי. ואז מגיע היום הכי נורא בשבי, כשהם יוצאים החוצה, אחד מת, שזה גם משהו לקנה בו לפעמים כשאתה בשבי, ושר המשקים יוצא והוא נשאר מאחור. אין תהום נוראה מזו לשבוי, אין בעולם כולו. והוא נשאר שם בחושך ואומר לו, תזכיר אותי, תזכיר אותי שם כשאתה יוצא, כי אני נשאר. ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו, ולא זכר שר המשפטים, ולא זכר שר האוצר, ולא זכר שר הדתות. וזה נכון שכל הזמן הם מנסים ומשתדלים, אני יודעת את זה היטב, אבל אנחנו נושאים עיניים למישהו שלא ישכח אותם שם מאחור. ויש עוד אחת בפרשה, והיא יושבת ויושבת ויושבת, קוראים לה תמר. ותמר מתחתנת עם הבן הראשון של יהודה, והוא איש רע מאוד והוא מת. ויהודה אומר לה, יש לי עוד בן, ונותן לה עוד בן, והוא רע מאוד והוא מת. ואז יהודה אומר לה, סתם, הוא משלה אותה, יש לי עוד ילד, קוראים לו שלה. שלה זה מלשון אשליה. הוא לא רוצה שהיא תתחתן עם אף אחד אחר, והוא אומר לה, שבי בית אביך עד יגדל שלה, הוא יתחתן איתך. ותשב בית אביה וירבו הימים. ואז בנות היא היחידה בפרשת וישב. ותקום ותקום ותסר בגדי אלמנותה מעליה, ותשב בפתח עיניים, היא מתחפשת לאישה פרוצה, ויושבת שם ואומרת משהו הזוי לגמרי. אני יושבת בפתח עיניים, איפה זה המקום הזה? זה לא מקום גיאוגרפי, מה זה הדבר הזה? והיא אומרת, אני מצילה עכשיו את החיים שלי, אולי יהודה חמיה לשעבר, אולי הוא יעבור דרך פה, אולי הוא יראה אישה פרוצה והוא יהיה איתי, למה שהוא יהיה איתך? זה יהודה הצדיק. אולי אני אהרה, ואולי מההיריון הזה יוולד לי המשיח. בהצלחה תמר, תוכנית מלאה בהיגיון. ואכן יהודה יחד איתה יולדת את פרץ וזרח, ומהם יוצא אחר כך משיח בן דוד. וחז"ל אומרים לנו, משיח זה ראשי תיבות מדליקים שמונה ימי חנוכה. ליד החלון הזה את אסירה כמו יוסף החולם. החנוכיה מתונה בחלון, והיא נראית כמו סורגים, סורגים של חלון. מי שנמצא בשבי, הדבר היחיד שנשאר לו לעשות, קוראים לו לחלום. איך אמרה הקטנה הזאת שחזרה מהשבי? חלמתי שאני חוזרת הביתה. חלומות הם נחלתם של האסירים. מרטין לותר קינג, כשהוא יוצא משנות האסירות הארוכות שלו, הוא מחבר את המסע הגדולה שלו, I have a dream. לפי המקובלים, הנר נראה כמו חולם. חולם זה וב שיש מעליה ניקוד, זה הניקוד הכי חולמני ביהדות. כל הנקודות הן או בתוך האות או, או מתחת לאות א, או, א. יש רק ניקוד אחד חולמני שנראה כמו חולם. מול נרות החנוכה תעמדי ותחלמי חלומות שיש רק לאסירים שלא יכולים לזוז לכאן ולא לכאן, ולא יכולים אפילו לבכות, לא יכולים להשמיע קול. ומה עושה תמר? פותחת פתח, ותשב בפתח עיניים. השבוע מצאתי את עצמי בוכה כשאני אומרת את ההלכה הכי משעממת ויבשה בשולחן ערוך. איך קוראים למצווה של הדלקת נרות חנוכה? נר איש וביתו. ופתאום עלה לי בכי נוראי, מפני שאיפה האיש? כל כך הרבה גברים מגויסים עכשיו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כל כך הרבה גברים לא נמצאים, ואיה הבית, כל כך הרבה בתים שרופים, איפה נדליק את החנוכיה, הכל דלקה אחת גדולה, כל כך הרבה מפונים ומפונות מביתם, אז מה זה ביתו? ונר, בכל כך הרבה בתים מדליקים עכשיו, נר נשמה, אז מה זה ההלכה הזאת? נר, איש וביתו? ופתאום חשבתי לעצמי, כתוב בגמרא, ביתו זו אשתו. בנות, בכל מקום אני רואה נשים שהופכות לפתח של בית. ותשב בפתח עיניים. אבל אין לך בית, מאמי. את לא בבית. נכון, אני בפתח, בין שום מקום לשום מקום. אני יושבת כאן ומדליקה חנוכיה. וכולם חושבים שתמר פרוצה. היא יושבה בחלון וסורקה שערה, בעיניכם היא פרוצה ובעיניו היא ברה, מפני שהיא תשב ותברא פתח ותאמר, אני כאן אשב ואחלום משיח, אני אחלום גאולה, אני אחלום אהבה. איזה כוח אדיר יש לנשים, הן עושות בית. אני רואה את מלונות המפונים, שזה בלתי נסבל, בלתי. הרי במלון את לא יכולה להיות כל היום בחדר שלך, נכון? ואז את יוצאת, רואה את כל השכונה, הילדים שלה, הילדים שלו, הזה שלה, אמא, אמא, אין איפה להיות, זה מקומות, אני אומרת לכם, אילולא זה היה נשים כל כך ענבות ומלאות, לא יודעת, זה נורא, זאת חוויה איומה של גלות ושל פליטות נוראה. נשים שמספרות איך בשבי הן היו בית, הן צריכות לשעשע שני ילדים תאומים קטנים בני שלוש, אסור שיצחו ואסור שיבכו ואסור שיגרדו בראש, כי יש להם כינים ואם הם יראו את זה הם יגזרו להם את השיער. והאישה פשוט רחם, היא פשוט בית, היא תהיה לבית בהיעדר בית. אישה, בכל מקום שאת הולכת את בית, ככה חז"ל מסבירים איך בפגישה הראשונה שיעקב רואה את רחל, הוא מנשק אותה. סליחה, יעקב דתי, לא עושים את זה במפגש הראשון. למה אתה מנשק אותה? אז חז"ל שמנסים בכל כוחם לצאת מהפלונטר הלא נעים הזה, אז הם אומרים שהוא ראה בית והוא הריח בית, ובפתח של הבית יש מזוזה. אז לכן הוא נראה, אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת, אבל זה מאמץ ראוי להערכה. מצד חז"ל, אין מה לדבר. אני רוצה לדבר על חוסן של אישה אחת מופלאה, האישה שהיא המורה שלי לאור, וקוראים לה דיצה אור, היא אימא של אבינתן אור, שכולנו זוכרות מהסרטון איך החברה שלו נועה ארגמני נחטפת על האופנוע, הוא פוסע לצידה, נדחף בגסות ואומר לה, אני אוהב אותך, אל תשכחי כמה אני אוהב אותך. והשבוע דיצה אור נשאלת, אילו יכולת לשלוח לו כמה מסרים, מה היית שולחת? בואו ותלמדו איתי את הטקסט המכונן והמופלא הזה. דיצה אור, בבקשה. זה המכתב שהיא כותבת לו. אני פשוט למדתי את זה השבוע עם כל כך הרבה נשים ברוסית ובגרמנית ובצרפתית ובאנגלית. רבניות העולם שמעו את הטקסט הזה שנראה מאוד פשוט, והוא פשוט מדהים. הייתי רוצה, זה מאתר כיפה, ראיון עם דיצה אור. הייתי רוצה להגיד לו שאנחנו במלחמת בני האור נגד החושך, ובאירוע המזוויע הזה אתה נבחרת להיות בחוד החנית של לוחמי האור. שימו לב, כשתהיה בשבי, כשחלילה, חלילה, את תעברי איזשהו רוע מאוד מסיבי, את כבר לא תדעי אם את טובה או רעה. הברכה הראשונה שיהודי מברך כשהוא קם בבוקר היא נורא משונה. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, הנותן לסחבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. ביג דיל, וואי, תודה. הרי כשאת רואה זוג לא מתאים, את אומרת, או יום, אי לילה, הפוך. או לילה, אי יום. מה הקשר ביניהם? זאת אומרת, איזה מין מסוגלות יוצאת דופן צריך כדי להגיד, וואי, זה בינה להבחין בין יום ובין לילה. בשבי לא מבחינים בין יום ובין לילה, מפני שפשוט לא יודעים מתי יום ומתי לילה. קראתי שאיזה סבתא אחת פשוט הייתה סופרת את התפילות, היא יודעת שהם עושים 5 תפילות ביום, אז היא ידעה שיום, וכשתמו 5 התפילות, היא ידעה שהתחיל הלילה. אבל לפעמים הרוע שמופעל עליך, גורם לך לחשוב שאתה רע. איך אמרה לי מישהי, ימימה, איך אפשר לשמור שבת? אחרי שהאסון הזה קרה בשבת, ואמרתי לה, היי, זה לא קרה בשבת, זה קרה לשבת. שבת היא בת. כשבת נפגעת, את אומרת שזה בגללה? את אומרת שהיא מלוכלכת? זה קרה לה. לכלכו אותה, את ליבה שברו, אותה חיללו את השבת או את הבת. בן שלי, תזכור שאתה מבני האור, אומרת דיצה אור, לילד שלה אבי נתן אור. וזה אחד הדברים הבכלל לא פשוטים, קראתי איזה פסיכולוגית שאמרה שאחד הדברים המדהימים שאימהות עשו בשבי, זה שהם אמרו לילדים שנמצאים שם הרעים. הרעים עושים ככה וככה, אל תבכה שהרעים לא ישמעו אותך. הבידול הזה, תזכור, אבי נתן אור. אתה ילד אור. הדבר השני שהיא אומרת לו, אתה נמצא עכשיו בתוככי ליבו של החושך, תעשה את המלחמה שלך, תעשה אותה בחוכמה, אל תתגרה סתם ברשע, אבל בתוך הנפש אף אחד לא יכול לגעת בך, שם תעשה את המלחמה שלך. אמא לי ואבא לי, אני אגיד משפט שלא יכולתי להגיד באנגלית ולא בצרפתית. בשום שפה לא. ילד שלי, חופש אין לך, אבל חירות יש לך. איך אומרים את זה באנגלית? לא אומרים את זה באנגלית. רק בעברית יש את הבידול הזה. ילד שלי, יש לך מנהרות נוהרות תת-קרקעיות, ושם אתה בן חורין, ואיש לא יכול לנגוע בהוויה המוארת שלך. אתה שומע, אבי נתן? אז בחוץ אפשר לענות ולהשפיל ולבזות ולהתעלל. תהיה חירות, כי אתה לא יכול כרגע להיות חופש. אמא, לאיזה אמא. תהיה חזק ותדע שאנחנו בדרך אליך ואנחנו נגיע. כשיש חושך, את חושבת שחושך הוא זהה בשעה הראשונה שלו, השלישית שלו והחמישית שלו. אין לך מושג שהשחור תמיד הופך בסוף לשחר. ככה או ככה או ככה. אבל לך כל השעות נראות זהות. ילד, אנחנו בדרך, כל הזמן תגיד, מישהו בדרך אליי. להבדיל מיליוני הבדלות, אני אומרת את זה לנשים שמחכות לאהבה. זה לא עוד שנה. די, עוד שנה ככה, אני לא מאמינה שעוד פעם הגעתי לך. איך אמרה לי מישהי, אני קונה חנוכיה חדשה כדי לא לראות את הפתק ששמתי, הדבקתי מתחת לחנוכיה. נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו, וגם מישהו שיוריד את הפח זבל לא מצאנו. אז זה נורא 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 קשה. החושך נראה זהה, הוא לא. החיים מצטברים. אל תגידו לי, ימימה זה לא עוזר, כל הסגולות שלך, כל השטויות שלך. אל תגידו ככה, חנוכה זה החג הראשון שמצטבר. סוכות זה לא מצטבר. יום בסוכה ועוד יום בסוכה ועוד יום, אבל רק בחנוכה. מדליקים את הנר הראשון. ביום השני מדליקים את השני ואת הראשון. בשלישי את השני ואת הראשון. ברביעי את השלישי, את השני, את הראשון. למה? להראות לך שתפילות זה הצטברות, וצער מצטבר, וכאב מצטבר, וזה לא סתם, עוד, שעה של חושך. ילד, אני בדרך, אמא באה. ואתה תחזור הביתה, ואתה תחזור שמח ומנצח בקידוש השם. אני אומרת כל הזמן למשפחות של החטופים, אל תגידו, הלוואי שישוב. זה לא תפילה. הלוואי שישוב לשמוח, הלוואי שישוב להאמין שיש בעולם טוב, הלוואי שישוב להאמין באהבה. לשוב זה לא חוכמה. כשאומרים ליעקב, עוד יוסף חי, מה הוא אומר? העוד בני חי? הרגע אמרו לך שהוא חי. כן, כן, אבל יש חיים ויש חיים. הוא חי, הוא ישוב לאהוב אי פעם אחרי מה שהוא עבר שם, מחור, שכוח, חטוף ומוחפץ. אתה תשוב ואתה תחזור שמח ומנצח. איזה מילים די צעור. רגע לפני שהיא מסיימת, היא מבקשת להוסיף לבנה מסר נוסף. תדע שגם אנחנו חזקים, אל תדאג לנו, אנחנו חזקים ויש לנו המון עזרה מסביב, ואנחנו הופכים את העולם כדי להחזיר אותך הביתה. איזה רגישות. היא יודעת שהדבר שהכי מדאיג אותו בשבי זה האם אמא בסדר. מה היא חושבת עכשיו? איך היא דואגת עכשיו? אז היא תגיד לו, ככה מרחוק, ואני מאמינה במסרים שנושאים, אני מאמינה במילים שנושאות רחוק. ילד שלי, אני בסדר, אני חזקה. אל תדאג לי, אל תוסיף לעצמך דאגות מיותרות. מה זה נרות חנוכה? אני אסיים בזה. כותב הרב סולובייצ'יק, זה הנר היחיד שלא רואים בעזרתו. אני מדליקה נר כי אני רוצה לראות משהו, נכון? הנרות הללו, קודש הם, אין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. לא לראות באמצעותם, אלא לראות אותם. אסור, למשל, לקרוא לאור נרות החנוכה. אין לנו רשות להשתמש בהם. לעומתם, נר שבת, משום שלום בית. נר שבת מדליקים כדי שהבית לא יהיה חשוך, ואז הוא יבוא הביתה ויתקע באיזה טיטול, ויתעצבן עליה, והיא תגיד מה אתה מתעצבן עליי, והם יריבו זה על זה. באור, שום על הריב. רואים אותך. זה כאילו אתם באינסטגרם עכשיו. לא נורא, נפל, נשכח. אז נרות שבת, השימוש שלהם הוא לראות באמצעותם. נרות החנוכה, במה הם מועילים? במה? ואומר הרב סולובייצ'יק, כשיש לך נר בחושך, ביער חשוך, את רואה לאן הולכים וזה מדהים. אבל לפעמים את בחושך, ואת לא רואה את הפסיעה הבאה ביער, ואז את מרימה את הראש ורואה כוכבים. והכוכבים לא יעזרו לך לראות את המטר הבא, אבל הם יגידו לך, מאמי, את חלק מסיפור ענק. יש יקום ענק וגלקסיות. יש מישהו שמנהל את כל זה. בסיפור הקטן שלך עכשיו, את מתה מפחד ואת תקועה כמו שלא היית בחיים. תביטי למעלה. ואמרתי למשפחות של החטופים, שגם מי שלא יודעת להתפלל, שפשוט תרים ראש ותסתכל בשמיים, כי בטוח הילד שלה או הבן שלה או אחיה, באיזשהו שלב בשבי, עושה ככה, וזה יהיה לכם מקום מפגש משותף, מפני ששני גופים שמשתווים לגוף שלישי, משתווים ביניהם, נפגשים בסוף ביניהם. נר החנוכה הוא תזכורת שגם כשעכשיו אין לך מושג מה עומד להיות הצעד הבא שלך, זה סיפור ממש ממש גדול. בנות, אנחנו בסיפור ענק. הייתה שואה, זוועה, מיד אחרי ההתעוררות של אהבה ורגשות, והמדינה קמה, ואחר כך נפילה. זה הסיפור עכשיו. 7 באוקטובר, מה עשו לה? לשבת, החיללו אותה אימא לשואה. מיד אחריה קמה מדינת ישראל חדשה. אהבה, התנדבות, אין ימין, אין שמאל, מה, אוכל לחיילים, דגלים בכל מקום. ועכשיו אנחנו קצת כמו הולכים בשלג שהפך להיות שחור ומלוכלך, אנחנו שוב מטנפים קצת אחד על השני, שוב קצת לא אוהבים, שוב קצת, אל תשכחו, אל תשכחו להרים עיניים לשמיים, זה נרות החנוכה האלה, ולהיזכר שיש להם סיפור. נרותיי הזעירים, מה רבו הסיפורים, להילחש האור. תקשיבו ללחישות של הנרות האלה, תעמדו מול הסורגים האלה, ופשוט תחכי לנס. תבקשי שיחזור הביתה הילד החטוף. שם מכרו האחים את יוסף לעבדות, שם עלו במישור תמרות אש ועשן, ובתוך הקמה הסתתר לו הגדוד בעמק דותן, עמק תבועות וכרם זיתים, עמק חיטה לבנה כפישתן, וגדי וצבי בהדר גבורתם, הלא שוב ניפגש, בלי קרב ובלי אש, עוד נשובה אל עמק דותן. אנחנו חייבים לחזור לאחווה הזו ולאהבה הזו, בלי מלחמה, בלי אש, רק באהבה גדולה. אין פה אישה שלא מחכה למשהו, ואנחנו נחכה ונחכה ונחכה ונחכה. חז"ל אומרים ונחכה, אותיות חנוכה. אנחנו נגיע לחג הזה חנוכה חנוכה, אבל נשב מול הנרות ונחלום, ולא נפסיק לחכות, כי נשים גם כשהבית שרוף יודעות לבנות פתח של תקווה, ולשבת ולחכות לאהבה. אני רוצה לקרוא לאישה שפשוט מושיטה יד לאהבה, לכן קוראים לה יעל דורון, זה הראשי תיבות שלה. זו אישה שמדברת את שפת הנשיות בכל ציבור, לכל, לא משנה מאין בת ואיך את נראית, תראו את הקהל הזה, רק מזה אני בוכה. מטפחות ופאות וטלטלים וחצאיות ומכנסיים וכל מיני שאני לא יודעת להגדיר, בלתי מעורבות. וזה באמת, אני חושבת שזאת השפה של יעל. אז אני רוצה לקרוא לך, יעל דורון האהובה. חיבוק. מהממת, עוד יותר יפה במציאות, באמת, בלי עין הרע. ויעל, אנחנו דווקא נתחיל עם רומנטיקה. את גילית לי שפה בקהל מסתתר סיפור רומנטי לפלי. בבקשה.
פה בקהל מסתתרת בשורה השנייה חברה הכי טובה שלי, הילה, והיא באה עם אמא שלה, ואמא שלה היא סיפור של השראה בשבילי. היא אחרי שהיא איבדה את בעלה והפכה לאלמנה, בגיל 75, היא נכנסה לפייסבוק והלכה להכיר גבר, מאמין ואוהב, ותוך שלושה חודשים הם התחתנו רגע לפני הולדת 75 לשניהם.
מזל טוב, אישה שובבה, מזל טוב. שוטטת בפייסבוק לחפש בנים, באמת.
בשבילי זו השראה, נכון? שיש אהבה בכל גיל, ויש תקווה תמיד, ושפעם לבנות מחדש.
וואו. אז יעל היא לא רק הפסיכולוגית של חתונמי, חתונמי מבט ראשון, היא גם מטפלת ומומחית בחוסן, היא מטפלת בכל אנשי התקשורת שנמצאים בשטח, תמיר סטיינמן ואיך קוראים לו? קושמה, וואי, שווה. היא נותנת כל כך הרבה כוחות, שבעצם אני חושבת שהכוח המרכזי שלה קוראים לו אהבה, אין משהו אחר. אני אשאל אותך, היות שזה ערב לנשים שהאיש שלהם משרת בצבא, חוץ ממך,
חוץ מגילי,
וגילי, נכון, מי שאמר שהוא המנגן לו, פשוט בעלה של יעל, להתיישב פה. אבל בראשון לציון, דומך הלחימה, בראשון לציון תמיד יש איש שמופיע, כי הוא נגד הדרת גברים ומופעים נפרדים, הוא תמיד יושב בצד, אז תמיד אני אומרת ערב טוב לכולם וגם לך. ואת האמת, כשהוא לא מופיע, משהו חסר לי. אני רוצה לשאול אותך על נשים שהאיש שלהן מגויס, חלק מהן כבר חודשיים, אהבה ממבט רחוק. מה קורה לה, לאהבה? כשהוא שם ואת בבית, לפעמים זה אפילו מתסכל ומרגיש לא הוגן. איך מתחזקים אהבה?
אני אספר על זה שני סיפורים. אחד זה שביום ראשון הקרוב, אילי ואני נוסעים לצפון לגדוד של תותחנים שנמצאים שם ובמילואים כבר 50 ימים, והם לא יורים עוד על הצפון, אז הם בעיקר עושים שמירות, והם החליטו לעשות לעצמם אקדמיה. אקדמיה, יש שם אחד שהוא מנהל בנק ואחד שהוא מנכ"ל של חברת סטארט-אפ, אז הם ילמדו אחד את השני דברים וביקשו שגם אני אבוא לדבר איתם על חוסן. ואמרתי, למה אתם צריכים לשמוע על חוסן? אתם החוסן. אז הם אמרו, תקשיבי, זה יש מאוד קשה לנו בזוגיות. אנחנו מדי פעם קופצים הביתה ומאוד קשה לנו בזוגיות. ואז אני אדבר גם מהצד שלהם. והסיפור השני שאני אספר זה בהרצאה בשבוע שעבר, ניגש אליי איש שגם כן היה בהפוגה כזו מהמילואים, הוא בא עם מדהים. זה נורא כיף שבא איש במדהים להרצאה, נכון?
כן.
נותן הרגשה שאנחנו במקום.
גם בשעות החשוכות. הוא עושה כניסה.
לגמרי. ואז הוא סיפר ש... הוא אמר, אני חייב להתייעץ איתך התייעצות אישית. הוא סיפר שכל הקיץ הוא ואשתו ניסו לגמול את הילד מהבקבוק לילה. זו הייתה משימה שערכה כל הקיץ. והם נלחמו ונלחמו והגיעה שנת הלימודים, הילד נגיע לגן והוא הצליח להיגמל מהבקבוק לילה. ומיד אחרי שהוא הלך למילואים, היא נשארה עם ארבעה ילדים, והילד הקטן התעורר בלילה. זאת אומרת, הוא בבקבוק לילה וחזר לסורו 50 ימים. ועכשיו אני באתי להפוגה אחרי 50 ימים, אני נורא רוצה להיות נחמד אליה.
והחצוף הזה.
אני ממש כועסת אליה, היא עושה לנו את כל העבודה של הקיץ.
וואו.
אז את שואלת, איך עובדים על אהבה מרחוק? ובאמת אהבה מרחוק זה נורא נורא קשה, נכון? כי חלק גדול מהאהבה שלנו קשור בקרוב. נכון? המילים, המגע, המעשים, האוכל, נכון, מה זה אהבה? יש לנקות הכוסות בכיור. יש לה אהבה הרבה...
מישהו ליצוק עליו.
בדיוק. תחזרי, אין לי מי לריב, נכון הוא אומר? אין לי מי ל... איך לא היה פה שיר של אייל גולן? אין את מי?
אין את מי
להאשים. אין את מי להאשים, אין את מי לשקר. יש לו איזה משהו בשיר. אז מאוד קשה לנו אהבה במחוק, ובעיקר זה קשה לנו בגלל שכשהוא כבר מגיע סוף סוף בבית, אנחנו רוצות להיות הכי סבלניות ואוהבות ונהדרות בוורסיה הכי טובה שלנו, מה הוא מקבל? איזה וורסיה? קח את הילד. טוב שבאת, עכשיו תורך, נכון? וורסיה אתה, אין לי כוח, הפתיל שלי קצר, אני קצת מוצבנת, או יש פה סוף סוף מישהו שאפשר לצעוק עליו, כן? אז זה מאוד מאוד קשה, זה בעצם קורא לנו לאתגרים חדשים. אבל במובן מסוים זה גם חזרה להתחלה אולי, נכון? חזרה לאיזה משהו קצת התחלתי, ראשוני, אולי מרגש, חדש.
וואו. אני אשאל עכשיו על הרווקות דווקא, כי ביידיש חוסן זה חוסן. וזה החוסן, מה? חוסן וקלה. באשכנזית, מרוקאיות, לא, לא מכירות את זה. חוסן זה חתן במבטא אשכנזי, חוסן.
חוסן.
חוסן, נכון. אצל הספרדיות, אצלנו האישה היא החוסן, אז לא, אבל זה חוסן. אז מישהי כתבה לי מייל שפשוט המיס את ליבי. גם אני רוצה מישהו להתגעגע אליו. אני גם רוצה מישהו לדאוג לו. אני גם רוצה מישהו לארוז לו חבילות. אני רוצה להרגיש שייכת לכל ההתרחשות הזו. מה התפקיד שלי כרווקה במקום שבו הגברים הם מושג הגעגוע, האישה היא עורף? איזה עבר אני בגוף? רחם אני לא, עורף אני לא. מה אני?
אז קודם כל נדבר אולי על העורף, זה מין איבר מאוד מוזנח, נכון? אתם לא רואות את העורף שלנו, והעורף אף פעם לא משקיעים בו שום דבר, ובאמת, מה זה, איזה מין איבר? זה הוא כאילו קטן ולא משמעותי. ותחשבו שבעצם העורף הוא המשך של עמוד השדרה. וכשאנחנו, את מקודם דיברת על להביט לכוכבים, וזה דורש מאיתנו לזקוף את העורף, נכון? כשאנחנו מרימים את הראש, אנחנו זוקפות את העורף, כשאנחנו זוקפות את העורף, אנחנו מתחזקות. ותזכרו בחתולה שהיא לוקחת את הגורים שלה ממקום למקום, איך היא סוחבת אותה?
זה היה נכון.
מרימה אותה מהעורף, ואת כל הגוף אפשר להרים מהעורף. העורף של חתול קטן הוא איבר גמיש וחזק, שאפשר שכל הגוף יהיה עליו, כל הגוף תלוי על העורף. אז יש לעורף עוצמה ענקית. וגם עוד מה שאני רוצה להזכיר לכם, כשאנחנו הולכות עם הילדים, כשהילדים קטנים ומתמהמהים בהליכה, מה, איפה אנחנו מחזיקים אותם? אוחזים אותם בעורף, מן האחיזה כזאת שהיא קצת מעודדת וטיפה גם דוחפת, נכון? יש משהו, זה עורף, זה האיבר הזה שדרכו אפשר לדחוף את כל הגוף. אז נורא נורא חשוב העורף, זה מילה בלי קשר לרווקות. אבל עכשיו בואו נדבר על הרווקות, כי אני באמת מרגישה שהשנה הזאת היא שנה שבה יהיו הרבה חתונות.
אמן!
אני מרגישה שמה שקורה לנו עכשיו, גורם לנו איזו טלטלה וסידור מחדש של הערכים שלנו. מה חשוב ומה לא חשוב.
וואו.
בכל הרווקות המקצועיות, שהפכו להיות מקצועיות ברשימות שיש להן, רשימות המכולת, למה צריך שיהיה לו ואיך הוא ייראה ומה הוא יעשה והכל, אולי פתאום אנחנו מגלות שיש חומות אחרות שהן מאוד מאוד חשובות. ובאמת עכשיו, כשבימים האלה אני אגלה לכם, אני מראיינת הרבה מאוד חתנים וקלות פוטנציאליים, חתונה מהבת ראשון לעונה הבאה.
בנות.
אני באמת, אנחנו עובדים על התמונות, מוזר וקשה גם לחשוב על העונה הבאה בתקופה הזאת, אבל אנחנו מרים לזה שעד שהתוכנית תעלה לאוויר, בסתיו הבא, אנחנו נרצה כבר לחשוב על חתונו, אני מקווה שנוכל להיות כבר בשמחה של כל
השמחות.
שנוכל לחגוג ולחשוב באמת על חתונות. ואני מרגישה שיש איזשהו שינוי בתכונות שהאנשים מחפשות עכשיו. מחפשות תכונות של חיילים. היום מישהי אמרה לי, אחרי שהיא יצאה לי חזרה לחדר, אמרה לי, שכחתי להגיד לך, אוי ובוי לו, אם הוא לא מילואימניק.
יואו.
זה חשוב לה.
וואו, וואו.
יש איזה
עילה. נכון. יש עילה. למה אנחנו כל כך אוהבות את דניאל הגרי? איש חתים, במדים, בא כל ערב באותה שעה, מסוכר לי איך הוא היה היום, מה הוא מתכנן למחר. וכך הוא גם אומר, יש שאלות? יש לך שאלות.
וואו. וואו. אני אשאל שאלה שאני שואלת מה שמגיע לאוזניי, מישהי שחוותה טראומה למשל, ועכשיו כל הדבר הזה בא אליה כמו גל עכור, ואם היא ניסתה לומר לעצמה, הסיפור שלי היה בסך הכל נקודה קטנה, והעולם בגדול הוא מקום טוב, אז כל המאמץ האדיר הזה שלה מתנפץ עכשיו, היא אומרת, בוא נע העולם מקום נורא.
זה באמת נכון, מה שאמרת מכל מסבר, זה באמת על מה שקורה לנו בטראומה, שהפתאום הולך לאיבוד ההבדל בין הטוב והרע. וזה מאוד מאוד מתערער. ועוד דבר שמתערער לנו זה התחושה של הרצפים. לכולנו יש איזה נרטיב, סיפור שאנחנו מספרים על עצמנו לעצמנו. אנחנו יודעות לספר על העבר שלנו, על ההווה שלנו, וזה מנבא לנו גם את העתיד שלנו. מאיפה באנו, מה קרה לנו בילדות, מאורעות מיוחדים, המשפחה שלנו, זה מאוד מנבא איזה עבודה נבחר, איזה זוגיות תהיה לנו, איך נהיה בתור אמהות ונשים. בדרך כלל יש איזה נרטיב והוא מאוד הגיוני. ומה שקורה בטראומה זה שיש פתאום חיתוך כזה של הנרטיב, ואין קשר בין העבר והעובר והעתיד. והרבה אנשים שעוברים טראומה אומרים, אנחנו לא יכולים לספר את הסיפור שלנו יותר, הסיפור תקוע.
וואו.
היינו בגיל ואני נסענו לדבר עם מפונים ממפלסים, ואחר כך עם מפונים, התכוונו לבקר מפלסים את המפונים מהסדרות, אבל עכשיו הם מעורבבים במלון ביחד עם המפונים מקריית שמונה. והייתה לנו קבוצה מאוד מעניינת של קריית שמונה וסדרות ביחד,
וואו.
וגם מפלסים. ושמענו משהו נורא מעניין, הם אמרו לנו, אתם כבר בדצמבר, אבל אנחנו סופרים 60 ימים פלוס השביעי לאוקטובר. אנחנו ב-67 לאוקטובר.
יאה.
מין כזה, הזמן עצר. אוקטובר לא נגמר, אוקטובר לא נגמר.
וואו.
ויש בעצם איזה, עכשיו יש עבודה, והקבוצות שאנחנו עושים הם באמת בשביל לעבוד את העבודה הזאת של לחבר מחדש את הסיפור ולעזור להם להגיע לעכשיו, לצאת מהשביעי באוקטובר. זה נורא נורא קשה לצאת מהשביעי באוקטובר. אנשים שעמדו והחזיקו את הממד, מרגישים שהם עדיין בתוך הממד, הם לא מצליחים לצאת מהממד. והילדות שעברו דברים מאוד, מאוד קשים שם בסדרות, כאילו באמת בהפגזות, סיפורים ששומעים בדרך כלל בשואה. סיפורים כאלה, באמת, זה סיפורים שלא אמנו שנשמע במדינת ישראל, כמעות הצילו את הילדות והכבילו אותם וזה. קשה להם נורא לחזור לשגרה. אנחנו באמת אומרים, איך לחזור לשגרה? איך נמצא בתוכנו את החוסן? ואחד מהדברים שנורא חשוב לנו לדעת, זה שהחוסן כבר קיים בתוככם. יש לכם חוסן. אנחנו לפעמים שוכחים את זה כשאנחנו בתוך אירוע קשה, שבעצם כל אחד מאיתנו יש בסיפור החיים שלו, גם את סיפור האיכויות שעזרו לו להגיע עד לפה, החוזקות. כל אחת מכן יש לה את החוזקות שלה, את התכונות שלה שמצילות אותה. גם התכונות שתוקעות אותה, אבל גם התכונות שמצילות אותה. בואו נתחבר רגע לכוחות שלנו. והרבה אנשים אומרים, רגע, הכוחות האלה הם קשורים למה שהיה בשנה שעברה, זה קשור למה שהיה לפני סוכות. זה לא משרת אותנו יותר, אבל זה לא נכון. הדברים ששירתו אתכם בעבר, הכוחות שלכם, הם הכוחות שלכם גם בהווה. אנשים שהכוח שלהם, למשל, זה המשפחה שלהם, זה כוח שממשיך גם עכשיו. אנשים שהכוח שלהם זה העבודה שלהם, אנשים שהכוח שלהם זה האמונה שלהם. כל אחד יש משהו שמושך אותו, משהו שדוחף אותו, משהו שהוא הסיבה בשבילו לחיות. סוג הדברים שעובדים לו כמו הומור, למשל. תמיד שאני שומעת אותך, אני מחשבה שעובר לי בראש, מהי הרבנית ימימה? יותר חכמה או יותר מצחיקה?
יותר יפה, זאת התשובה. שהייתי רוצה, אבל מה לעשות? בסוף,
כך.
השנה תתחתני. אני לא נותנת ברכות בחינם. וואי, ברוך השם, כן ירבו בעזרת השם, רק בבשורות טובות. אני באמת חושבת תמיד שאני אישה חסינה מאוד, ופתאום אני מגלה שאני בפוסט טראומה. ירדתי מהמטוס, ראיתי שתי ילדות קטנות מחזיקות דובי קטן, ופתאום התחשק לי לרוץ אליהם ולהגיד, הכל יהיה בסדר. כל סבתא שאני רואה, אני וואי וואי, שרק תהיה לה סיבה טובה. אני בפוסט טראומה, אנחנו כולנו אימא.
טוב שאת אומרת את זה כדי שאני אגיד לך שאת לא. ואני רוצה להגיד משהו על פוסט טראומה. פוסט טראומה, לא כל אחד שעובר טראומה יהיה בפוסט טראומה. זה מאוד חשוב להגיד, כי אנחנו כבר משתמשים במילה הזאת נורא בקלות.
נכון.
כולנו בישראל בפוסט טראומה, זה לא נכון. וזה חשוב שנדע את זה, כי יש אנשים שיסבלו מפוסט טראומה, ואנחנו צריכים לראות את זה ולהכיר בזה ולעזור להם. 10% מהאנשים שעוברים טראומה יהיו בפוסט טראומה, זה הרבה. זה הרבה, כי עוברים עכשיו הרבה מאוד אנשים טראומה, נצטרך לעזור להם. בשנים הקרובות נצטרך לעזור לאנשים האלה. אבל 90% מהאנשים שעוברים הם מאורעות מאוד מאוד דרמטיים, כולל שבי, הם לא בפוסט טראומה. 90% הם לא. אז בואו ננסה להגיד, כולנו עברנו טראומה. טראומה זה אירוע מאוד קשה וחמור, אבל לא כל אחד שעבר טראומה יפתח פוסט טראומה, והרבה מזה תלוי באיך אנחנו מפרשים את האירוע. וזה הזמן לדבר אולי קצת על אשמה. כי אנשים שהם מאוד מאוד ספוגים לאשמה, יותר מועדים לפורענות בעניין הזה של הפוסט טראומה.
את ממש, אני אפסיק אותך רגע, כי בזה זה הרהורי כפירה של הרבנית ימימה מזרחי. כשפגשתי את הקיבוץ נפיות הישישות, אמרתי לעצמי, בוא נה, הרבה יותר קל לא להיות דתייה, כי הם ספגו את המכה הקשה, קמו בבוקר למחרת, זושקה, קדימה, אנחנו אוספים את ה... רק אנחנו, הדוסיות, מתחילות, למה זה קרה? לא, למה זה קרה? רגע, איפה אני יכולה להיות? איפה טעיתי? וככה נמות, כי הדוסית הקטנה לא מפסיקה להציק. היא תמיד פה, וזה הרבה יופי, וזה גם הרבה אשמה, זה שכבות טקטוניות של אשמה. המעשיות הזאת של הקיבוצניקיות שעשו חוג סריגה, למחרת, במלון המפונים, והיא מסבירה להם, לא ככה, סורגים את הסלסילה. איפה יש להם את זה?
זה מקסים, אבל בשם החילוניות, נגיד שיש השם
החילוניות. ברור, כי אתם אשמים.
אז בואו נדבר על אשמת הניצול. אשמת הניצול זה מושג שיצאו הפסיכולוגים אחרי השואה, כשהם גילו שאנשים שיצאו מהשואה ושיקמו את עצמם ובנו חיים חדשים ומשפחות חדשות, הם חזרו לכאורה לחיים, אבל הם לא באמת חזרו לחיים. או הכובד של האשמה מאוד מאוד הכביד עליהם, והם לא הצליחו לצאת מזה. בעצם האשמה מאוד הכביד עליהם. איזה אשמה? אשמה על זה שאני חי ומישהו אחר מת. אשמה על זה שאולי עשיתי משהו כדי להציל את עצמי, ואולי מישהו אחר לא עשה את זה. ואשמה על מה שלא עשיתי. ואם תשימו לב בכל הרעיונות בטלוויזיה שמראיינים את כל הגיבורים, הכיתות הכוננות, הטייסים, האזרחים שיצאו והצילו, מיד בהתחלה של הרעיון הם כולם אומרים, במקום לדבר על דיבור של גיבורים, מה הם אומרים? סליחה. אני רוצה להתנצל שלא הספקתי, לא הצלתי מספיק אנשים. אנשים שהם גיבורי ישראל והצילו כל כך הרבה אנשים, אז מיד הדבר הזה
דיבור. נכון.
אני אומר להגיד סליחה, וזה דיבור של אשמה. וזה טוב שאנחנו מדברות את זה כאן, כי אנחנו צריכות לחדד את האוזניים בתקופה הקרובה ולהקשיב לאהובים שלנו ולקרובים שלנו ולשמוע אם יש מישהו שמדבר דיבור של אשמה ולעזור להניח את האשמה בצד ולמצוא עוד רגשות. כי מתחת לאשמה יש עוד רגשות, גם עצב וגם כעס, שזה לא נורא כעס, לפעמים זה טוב לכעוס, כעס והכזבה, אבל גם שמחה וגם תקווה וגם אופטימיות, והכל לפעמים שאוכל מתחת לשמיכה הזאת של האשמה, האשמה מכסה את הכל ולא מאפשרת להרגיש רגשות אחרים. אז תשימו לב אם אתם רואים מישהו בסביבה שלכם שמגיב בצורה של אשמה. איך רואים את זה? באמת שומעים את זה בדיבור, וגם אפשר לראות את זה כי כשאתן משאירות עיניים לאנשים האלה, הם ישפילו את העיניים. הם לא ירימו את העיניים, הם לא ייצרו קשר עין איתכם. אז בעצם זה נורא נורא חשוב בתקופה הקרובה, ליצור קשר עין עם האנשים שקרובים והאהובים שלכם, ולראות אם הם מחזירים הבא, להקשיב לסיפור שלהם, האם יש שם איזה רמזים לאשמה, ואם יש לנסות לעזור, לספר את הסיפור לא כמו מישהו שישם, אלא כמו מישהו שהוא גיבור.
וואו.
אתם יודעים על גיבור, גיבור זה לא בן אדם שקל לו, גיבור זה בן אדם שמתגבר, הוא צריך להתגבר על משהו, הוא עובר קושי כדי להיות גיבור. ואני באמת חושבת שאנחנו עם של גיבורים, אבל גיבורות.
גיבורות, ממש. שאלה ששאלה אותי אישה חכמה עכשיו במינכן, רבנית של איזושהי קהילה, היא אמרה לי, אני לא יודעת אם זה רק דתיות או גם לא, היא אמרה לי, כל כך הורגלנו בכל הקואוצ'ינג של השנים האחרונות למצוא בכל רע טוב. נכון שזה ככה וככה, אבל, ונכון שזה, אני רואה את זה בשאלות שואה, תסלחו לי שאני מקוראת לזה ככה, זה שאלות שואה, שאנחנו שואלות עצמנו בשקט בשקט, מה עדיף, למות או להיות חטוף? מה עדיף, למות או להיות פצוע? מה עדיף שהחלל הזה שנהרג, היו לו אישה וילדים והוא חווה את זה, או עדיף שלא היו לו אישה וילדים שלפחות הם לא הצטערו? מה עדיף שיש לה שבעה אבל אין לה גופה? שאלות שואה, סליחה. אני פשוט שומעת את זה מנשים. ומה אני רואה, יעל, שנשים, זה מדהים אותי, כל אחת עונה לעצמה ששלה זה הרע במיעוטו. מסכנה, אין לה אפילו, היא לא יודעת שום דבר. אני לפחות יודעת שהוא נהרג. היית תגיד לי, איזה מסכנה, כבר אין לה למה לחכות. אצלי אי הידיעה, הוא עדיין תקווה. אמא של חייל שלא עלינו נקטעו שתי רגליו, אומרת, הוא שלי, איזה מזל שהוא בחיים, מסכנה היא, הוא נפטר. היית תגיד לי, נהרג, היית תגיד לי, ראיתי אותו והוא היה יפה ימימה, והוא היה שלם. איזו יכולת זו לברור מתוך הרע ולהגיד שלי נסבל. למה לכל אחת יש כוחות לסבל שלה?
זה חוסן, זה נכון להגיד...
זה מדהים אותי, זה זוועה, זה שאלות זוועתיות, אבל היות שאני שומעת את זה ואני אומרת, רגע, הרגע האישה הזו אמרה לי הפוך, עדיף למות ולא... את ראית את תומאס הנד. תומאס, כשאמרו לו שהבת שלו נהרגה, הוא אמר, יס, איזה מזל להיות בשבי. ברגע שאמרו לו היא חטופה, אמר, יס, הלך הפך את העולם כדי שהיא תצא. מה, תמיד ניקח מה שיש ונאמר, זה הכי טוב? איזה מין אנשים אנחנו?
אני חושבת שזה אומר שאנחנו אנשים עם, עם כוחות, כי זה באמת היכולת לראות בכל דבר, גם בדבר הכי נורא, איזושהי נקודת אור. וגם את שתיארת מקודם כמה אנחנו באיזה זוועה, אנחנו באיזה תקופה אנחנו. את אמרת, אבל רגע, רגע אחרי זה פתאום עם ישראל קם והתעורר, והיו באמת דברים מדהימים שקרו, וגם היום אתם יודעים שכל אזרח שני במדינת ישראל מתנדב, 50% ממדינת ישראל מתנדבים. עשו מחקר בשנה שעברה על שיעור ההתנדבות בארץ, היינו מאוד נמוכים, צריך להגיד, באירופה זה 40%, 30% זה התנדבות של האירופאים, והישראלים היו פחות מ-20%. עכשיו עלינו ל-50. אצלי במשפחה זה ממש לפי הסטטיסטיקה, בדקתי את זה, זה באמת חצי מבני משפחה מעורבים בכל יום נתון באיזושהי התנדבות, זה מדהים.
יאללה.
זה המון.
ממש.
זה ממש המון, וזה יכולת לראות ולהיות בתוך מצב נורא קשה, ובכל זאת להוציא את עצמך איזשהו ולעשות עם זה משהו טוב, לטובת הכלל, זה יכולת מפלאה שלנו. וזה החוסן שלנו, נכון? כשאנחנו אומרים מה זה חוסן. חוסן זה לא עמידות, חוסן זה לא אומר שאנחנו לא נשבר מכלום. עמידות זה משהו שאנחנו מבקשים מחפצים. השעון שלנו צריך להיות עמיד למים. שלא יכנסו מים בשום מקרה,
או
הים, לא בברכה, לא מקלחת. השעון עמיד למים. הממד צריך להיות עמיד לטילי. שגם אם נכנס רסיס, כל זה מה שקרה בתל אביב, 4 קומות נהרסו, אבל הממדים נשארו אחד מעל של הממד, היה עמיד לטילי. וכל האנשים ניצלו בבניין הזה בתל אביב בזכות הממדים. אז ממש צריך להיות עמיד, שעון צריך להיות עמיד, אבל בן אדם לא אמור להיות עמיד. אנחנו לא אמורים להיות עמידים. אנחנו אמורים שאם קורה לנו כאב, נכאב אותו. ואם קורה לנו טראומה, זה יקשה לנו, זה בסדר שזה ככה. אבל שגם נוכל לקום, שנוכל להתרומם מזה. וזה החוסן. חוסן זה היכולת ליפול ואז לקום.
וואו.
זה נורא חשוב.
וואי, איזה יופי. אני רוצה לשאול...
חוסן זה... זה הידיעה שכל אחד עובר את הניסיון שהקדוש ברוך הוא יודע שהוא אמור לעמוד בו.
וואו.
יש לך כוחות לעמוד בו.
בדיוק, זה ממש
נורא גדולה. כשיש לך את הרגשה הזאת, אז את כל דבר שעובר עלייך בעצם תוכלי לעבור אותו, נכון? מי שיש לו את האמונה הזאת, הוא מאוד מאוד חזק.
וואו. אני אשאל אותך לסיום, יעל, לפני שניתן כמה שאלות מהקהל, על ההתרחשות הזאת, יש פה דתיות ויש פה חילוניות, על ההתרחשות הזו שאני מרגישה אותך כמו אחות, באמת, הגם שאני חושבת שאם יצא משהו טוב מכל הזוועה הזאת, זה באמת שהמושג תפילה נעמד ככה באמצע, המושג הזה ש... דימם ביום הכיפורים האחרון, מכאן ומכאן, ופתאום התפילה נעמדת שם כמישהי שמחזיקים לה בסמלה, כמו אמא גדולה של כולם, והמון המון מחיצות התפוררו. האם את מרגישה את זה גם?
אני גם מרגישה את זה וגם מתרגשת מזה מאוד. אני מרגישה תמיד בפגישות שלי עם הרבנית ימימה, אני מרגישה כמה אנחנו קרובות ודומות, וגדלנו במקומות כל כך שונים ואנחנו בעצם אחיות. וזה מדהים שזה יכול להיות, וזה גם נותן לי המון תקווה לגבי מדינת ישראל. כי אני מרגישה שהדבר הזה שקורה בשבועות האחרונים הוא לא מקרי. ואנחנו לא יכולות גם להרשות לעצמנו לשכוח את זה.
נכון.
שהיה איזה רגע שבו הבנו מה יותר חשוב. כמו שדיברנו קודם על מה הרווקות יבינו השנה. מה יותר חשוב? מה שיותר חשוב זה האחדות שלנו. מה שיותר חשוב לנו זה השותפות גורל שלנו. מה שיותר חשוב לנו זה שאנחנו מבינים שכולנו רוצים לחיות פה ביחד במדינה הזו. אנחנו צריכים למצוא את הדרך לעשות את זה. ולא משנה כמה אנחנו שונים ואחרים אחד מהשני, אנחנו הרבה יותר דומים ממה שאנחנו חושבים. אנחנו לא צריכים את החמאס שיזכיר לנו את זה, אנחנו צריכות לזכור את זה תמיד.
וואי, כפיים. על המילים המדהימות האלה. אני רוצה שנתברך עכשיו, האחת מהאחרת, אני מאמינה גדולה בברכות נשים ובתפילות נשים, מאמינה גדולה בידיים של נשים. ברכה יהודית זה תמיד לסמוך את היד על הראש של המתפלל, למה? כי את לא אלוהים, עם כל הכבוד, ואת בעצם מאוד רוצה שהיא תתברך, אז את עושה ככה. המקובלים אומרים שאלה צינורות השפע, הרצון שלך מאפשר ירידה של שפע מהשמיים לראש שלה. זה לא באמת את מברכת. אני זוכרת שפעם שאלתי את הרב עובדיה יוסף, איך אני מתביישת, נשים מבקשות ממני ברכה ואני לא, אני רחלנית, אני קנאית, אני מגונדרת, אני זה. ואגב, הגינדור מאוד מאוד עוזר לי בימים האלה, כשאני הולכת לנחם אבלים, אז היא מחכה ואני לא אחזיר לה את הילד שלה, ואני לא... אז יש נשים שמתלבשות לחתונות, אני מתלבשת לניחום אבלים, תמיד. הכי יפה שרק אפשר, כי האישה הזו שרואה אותי פתאום נכנסת אומרת, רגע, או שהיא מטורללת, או שאני מטורללת. לשמחה, מה זו עושה? זאת אומרת, כשהיא מגיעה ככה בנורמליות הזאת, אז אולי באמת יש חיים רגילים אחרי כל זה, אולי באמת אפשר לקום, אולי באמת תהיה בסדר. אני מאוד מאוד מאמינה בזה, מאמינה בנשים האלה שקמות ונהיות נורמליות. זה שיצאת לכאן הערב, את נורמלית, התלבשת והתאפרת והתייפת, ובאמת זה עושה לי טוב על הלב לראות שאת מסוגלת לעשות את זה. אז בידיים האלה שמבשלות ועופות ומוציאות קינים ומסברות ויעשו ספינג'ות עוד מעט, ואני רוצה שנעשה את נשיאת הכפיים האלה, הידיים שלכם זה קודש בעיניי. כל אחת תשים את הידיים על הראש של זו שיושבת לצידה, אני עלייך. יאללה. ותגידו אחריי מכל הלב, ישימך אלוהים. כשרה, רבקה, רחל ולאה. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך. וישם לך שלום. יעל דורון, תודה ענקית.